מי היה הרב גדול יותר, הרב שך או הרב מרדכי אליהו? נראית לכם השאלה הזאת? אז למה המשנה שלנו עושה כאלו השוואות? מיד. שלום לצופים ולצופות, שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו במשנה י' פרק ב' של מסכת אבות, רבן יוחנן בן זכאי, והפעם אנחנו כבר מדברים על תלמידיו. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן רבי אליעזר בן אורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן. רבי אליעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, ירחת. ורבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר. קודם כל, העניין הזה של חמישה תלמידים, היו לרבן יוחנן בן זכאי, זה סגנון חדש. אנחנו לא מכירים את זה עד עכשיו מסכת אבות, שמספרים לנו על תלמידיו של רב. מאלה היה לנו זוגות, הם קיבלו מהם, קיבלו מהם, אבל פה יש התמקדות ועצירה לעיסוק בחמישה תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. למה זה כל כך חשוב?
באמת השאלה הזאת היא שאלה נכונה מאוד, וודאי של רבן יוחנן בן זכאי היו הרבה יותר מחמישה תלמידים. חמשת התלמידים האלה, רבן יוחנן בן זכאי לפחות ראה בהם את התלמידים המרכזיים שמסוגלים להעביר את התורה לדורות הבאים. כל אחד עם הייחודיות שלו והתכונה שלו. עכשיו כמובן כאן רבן יוחנן בן זכאי לא אומר זה עדיף מזה, אלא רבן יוחנן בן זכאי בעצם בא לברר שכל אחד מהתלמידים הייתה לו תכונה אחרת. אני רוצה אולי להסביר את זה בצורה...
אבל למה בכלל מספרים על התכונות שלהם? עד עכשיו מסכת אבות הביאה לנו חכמים שאמרו דברים. פתאום אומרים לנו תכונות של חכמים. בשביל מה זה טוב? שיגידו מה הם אמרו.
אני חושב שזו בדיוק הנקודה של המשנה. אדם יכול לדבר ואדם יכול לחיות. ידוע מה שרבי אריה לוין היה אומר... על המשנה, על המשנות במסכת אבות, מה זה הוא היה אומר? אומר רב אריה, הוא היה. מתוך שהוא היה ככה, אז הוא יכל גם להגיד את זה. כלומר, לא שהחכמים הקודמים חס ושלום הם לא היו, ואז הם אמרו. אבל כאן יש הדגשה מיוחדת שהעברת התורה לדורות הבאים לאחר החורבן, העברת התורה צריכה להיות דרך גדולי חכמים וצדיקים, שאותם חמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, הם לא רק דיברו מה צריך להיות, הם היו כאלה. הם היו אומרים. אז כאן רבן יוחנן בן זכאי מונה את התכונה הייחודית של כל אחד מהם, שהוא לא רק הייתי אומר דיבר עליה וחינך עליה, אלא הוא בפועל הגשים אותה, וכידוע השיטה הטובה ביותר בחינוך זה לא להעביר מסר שכלי, אלא פשוט לתת דוגמה אישית והקרנה, ואז מילא המתחנכים מקבלים את אותה תכונה הרבה יותר מאשר אם אני מלמד אותם את זה, עצם זה שאני מראה להם את זה בחיים הממשיים בפועל.
אז כל תכונה פה בעצם באה לשדר לנו איזשהו מסר, איזשהו ערך שאנחנו צריכים ללכת בעקבותיו?
כן, כל אחד מהחכמים האלה, כמו שהתחלנו מקודם קצת להזכיר, המילה מחלוקת היא מורכבת מחלקים. התכונה של כל מחלוקת זה לא שחלק א' חולק על חלק ב', אלא חלק א' מדגיש צד אחר ביחס לחלק ב', שהוא מדגיש צד אחר. אם כן, כל אחד מהחלקים הוא בעצם מגלה זווית אחרת שביחד, בסך החלקים, נקבל את הפאזל, את הפסיפס השלם. אז בהעברת התורה לדורות הבאים אחרי החורבן, חשוב מאוד שאנחנו נדע מהן חמשת, הייתי אומר, התכונות האלוהיות שהופיעו בחיים ממש, לא רק בלדבר על, אלא לחיות את, שהופיעו בחיים ממש אצל אותם חמשת התלמידים הגדולים של רבן יוחנן בן זכאי.
אז יש תכונות ש... אפשר להבין אותם יותר בקלות, ויש תכונות שלא ברור מה אנחנו יכולים לעשות איתם. למשל, הנושא של בור סוד שאינו מאבד טיפה, שנאמר על רבי אליעזר בן אורקנוס, אנחנו מבינים שזה אדם שאוגר וזוכר ויודע את הדברים, ובאמת לא מאבד אותם. אבל התכונה של רבי יהושע שמופיעה מיד אחר כך, אשרי יולדתו, מה אני יכול לעשות עם זה אשרי יולדתו? זאת אומרת, אשרי יולדתו שילדה אותו, אבל אם פה איזו תכונה שאני יכול להגיד כזה ראה וקדש, מה זה אשרי יולדתו? מה זה נותן לי?
תראה, הייתי אומר כך, יש בעצם לכל אחד מאיתנו, אם אפשר לסכם בתמצית, יש לו בעצם שלושה ממדים שבהם הוא צריך להשתלם ולהשלים את המציאות. קודם כל, מבחינה שכלית, מותר האדם מן הבהמה זה החוכמה שלו. ב', מבחינה מוסרית, בניגוד לבעלי חיים, שגם להם יש נפש, אבל השכל לא מנהל נכון את הנפש, ואז ממילא אין מוסר. ג' שהניהול הנכון או ההופעה הנכונה של השקפת העולם, הלימוד, הידיעות והמוסר, המידות וכולי, זה לא רק יהיה נחלת האדם הפרטי, אלא זה יהיה נחלת החברה. כלומר, האדם צריך תמיד להשלים את עצמו ואת העולם בשלושה ממדים, שכל, מוסר וחברה. תכף שניכנס לתוך המשנה ונראה מה הייתה התכונה של כל אחד מהם, בעצם שלושתם עסקו בממדים האלה. חמשת החכמים עסקו בממדים האלה, כששלושת התכונות האלה בעצם באות לידי ביטוי בצורה כזאת או אחרת, תכף נראה.
איך זה עובד? זאת אומרת, פורסות שלא מה בטיפה, זה נשמע משהו מאוד למדני, לא משהו חברתי או נפשי.
נכון, לכן התכונה הראשונה, אם אפשר לומר, של רבי אליעזר בן הורקנוס, וכפי שחכמים מתארים את כל ההיסטוריה של רבי אליעזר בן הורקנוס, התכונה הגדולה שלו הייתה, שהוא באמת היה בור סוד שלא מאבד טיפה. עכשיו בוא רגע ננסה לפרק את המשפט הזה. מה זה בור סוד שלא מאבד טיפה? קודם כל, רבי אליעזר בן הורקנוס היה בור. מה התכונה של בור? התכונה של בור שהוא כלי קיבול. הוא כלי קיבול, הוא מוכן לקבל. כלומר, לא כל אדם מוכן לקבל ממישהו אחר. אולי דווקא בגלל ההיסטוריה של רבי אליעזר בן הורקנוס, שגדל כידוע אצל משפחת סוחרים, ואביו תכנן שהוא יהיה ראש מפעל גדול וכו', מנהל המפעל, והוא פנה דווקא אל התורה, ואביו אפילו כעס עליו בשלב הראשון וכו'. קודם כל, הייתה לרבי אליעזר בן הורקנוס תכונת הענווה, תכונת הקבלה. הוא היה בחינת בור. עכשיו, צריך לדעת מה לקבל לתוך הבור. הבור, אם חז ושלום, אם לא יהיו מים, יהיו נחשים ועקרבים בבור. לכן קודם כל התכונה המוסרית הבסיסית של רבי אליעזר בן הורקנוס היא תכונת הענווה, היכולת לקבל, היכולת להקשיב, היכולת לדעת שיש לך ללמוד ולקבל מאחרים. קודם כל זה יסוד הכל, קודם כל להיות בור. אחרי שאתה בור, אתה צריך למלות את עצמך. במה אתה ממלא את עצמך? בערכים, באידיאלים, בערכים אלוהיים, בתורה. אבל התכונה המרכזית של רבי אליעזר בן הורקנוס הייתה שאת הבור הזה הוא מילה בתורה, אבל הוא סד את הבור בסיד, יש גרסה סוד, בור סוד או בור סיד, הוא סד את הבור בסיד, וכידוע, בור בדרך כלל המים יכולים לחלחל בתוך הבור, בתוך האדמה, בתוך הקרקע, כשהבור סויד בסיד, אז המים משתמרים בתוכו, הם לא מחלחלים, ולכן התכונה של רבי אליעזר בן הורקנוס הייתה, שהיא תכונה חשובה ביותר, שכל מה שהוא למד, הוא לא רק זכר, הוא ידע, אבל היות ותכונתו הייתה, כמו שאמרנו, תכונת הבור, אז מלא זה לא רק היה אדם ידען, אדם שחלטן, אדם שיש לו, שאגר הרבה חוכמה בתאי המוח שלו, אלא מדובר על, על אדם גדול שהיה מצד אחד מלא ענווה וכו', המוסר בתארתו הייתי אומר בתיקונו, ומצד שני, התכונה המרכזית שלו הייתה שהתורה שהוא למד ידע אותה ולא איבד שום דבר ממה שהוא יודע.
אוקיי, אז הוא למד תורה לא איבד והיה לו את מוכנות, המוכנות לקבל, ורבי יהושע, אשרי הולדתו, מה זה נותן לי אשרי הולדתו, מה אני עושה עם זה?
באמת בחז"ל יש כמה דעות, מה זה אשרי הולדתו הזה? אז קודם כל הדבר הפשוט, המיקוד פה הוא בעצם לא על רבי יהושע, המיקוד הוא על אמא שלו, אשרי הולדתו, וחז"ל באמת אומרים בכמה מקומות, שאמו של רבי יהושע, גם כשהייתה בהיריון, וגם אחר כך כשהוא היה תינוק, אחרי הלידה, אז היא הכניסה אותו ודיבקה אותו בין תלמידי חכמים בבתי מדרש, וכאן למדנו, הייתי אומר, שיסוד היכולת להיות בעל ענווה ויסוד היכולת להיות בעל חוכמה, זה קודם כל, זה בא מהבית, זה בא מהאימא, זה בא מהמשפחה. כלומר, אנחנו לא ממציאים את הגלגל. עכשיו, כל מי שכמובן לא זכה לאשרי יולדתו, זה לא מה שאינו סיכוי, הוא יכול להתקדם ולהתפתח, אבל ודאי שמי שהיולדת שלו, מי שהייתה, הייתי אומר, קור ההיתוך שלו, המקור הבסיסי שמנו הוא בא, היא עצמה חיברה אותו, עוד לפני הווייתו בכלל, כהיותו עובר ברחם, היא חיברה אותו לקודש, לערכים, לאידיאלים, ודאי שתהיה לזה, שיהיו לזה השלכות משמעותיות מאוד. דרך אגב, היום,
זה פחות עליו, זה יותר זכותים.
דרך אגב, עוד משפט אחד, היום בפסיכולוגיה המודרנית יודעים, שכשאישה בהיריון, אז כל החוויות שהיא חובה, מוזיקה, ספרות, כעסים חס ושלום וכו', כל החוויות שהיא חובה, רושמים רושם משמעותי מאוד בנפש העובר. זה דבר ידוע. ולא רק אחרי שהוא יצא אל העולם בחדר לידה. זה הסבר אחד. שהתכונה של רבי יהושע היא בעצם ההכרה שהכל לא מתחיל מהאדם, אלא הכל מתחיל מהמקורות שלו. יש שרצו לומר, דעה שנייה שהיא בעצם הייתי אומר המשך של זה, אשרי יולדתו. זה לא שהאימא שלו היא אשרי יולדתו, אלא שהבריות היו אומרים עליו אשרי יולדתו. וכאן נקודה מאוד מאוד חשובה שהיא מתקשרת גם לרבי אליעזר בן הורקנוס. בדרך כלל הבריות לא תמיד יודעות לשים את האצבע על הגדלות התורנית של האדם. כלומר, בור סוד שאינו מאבד טיפה, זה ממד כזה שהבריות לא תמיד יודעים לשים עליו את האצבע. מה הבריות כן שמות לב? למוסר, ל- 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 למידות הטובות, ל- ל- לשייכות של האדם אל החברה. כלומר, רבי יהושע היה אדם כזה, שהחברה אמרה עליו בגלל מידותיו המתוקנות,
אשרי
שולדתו. יוצא לפי זה שהמיקוד של רבי אליעזר בן הורקנוס הוא יותר הצד השכלי, והמיקוד של רבי יהושע הוא יותר הצד המוסרי המידותי.
ורבי יוסי ורבי שמעון בן נתנאל, אחד חסיד ואחד ירא חטא, שזה שני דברים שונים, אנחנו כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, יש הבדל משמעותי בין עבודה מהירה לבין חסידות.
נכון, הייתי אומר שגם כאן, אולי בהקשר הזה, חסיד וירא חטא זה בעצם, אם אפשר לומר, המשכיות של הבניין השכלי והבניין המוסרי. דהיינו, סוגיית החסיד, כן, כמו שהמשנה אומרת, רבי יוסי חסיד. מה זה חסיד? היום בכלל עם תנועת החסידות, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה שנקראת חסיד. למשל, בואו נזכיר אולי מחלוקת שאי אפשר לא להזכיר אותה. כשאנחנו רואים את דברי הרמב״ם, בכמה מקומות, גם בשמונה פרקים, גם במשנה תורה, הרמב״ם יוצא בחריפות נוראית נגד החסידות, נגד החסידים. לעומת זאת, למשל, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי במאמר שלישי, הרמח"ל בספר מסילת ישרים, במידת החסידות, משבחים מאוד מאוד את החסידות. אז אם כן, החסידות, החסיד, הוא טוב או רע? מה זאת החסידות הזאת? אלא צריך כאן לחלק חילוק יסודי ביותר. חסד כידוע זה לפנים משורת הדין. דהיינו, יש דין, בלשון הרמב״ם, יש אמצע, יש מה שצריך להיות, ויש משהו לפנים משורת הדין, חסד. עכשיו, יש שני סוגים של חסד, וזה הרבה פעמים, בזה הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים. יש חסד, אם נצא רגע את הציר, נגיד ציר אחד, יש את האמצע, יש את החסר ואת היתר, נגיד 1,150, למרות שוודאי זה לא מתמטיקה או גיאומטריה, אז בדרך כלל החסד שלנו, הוא לא מובן לנו האם החסד הוא סטייה מהאמצע אל החסר או אל היתר, ואז בעצם החסיד יצא מהאמצע, או שהחסיד זה שכלול של האמצע. כלומר, החסיד בעצם מבין את המסר שיש באמצע, והוא משכלל את אותו אמצע. הרמב״ם שיוצא נגד החסידים, חס ושלום, לא נגד כל החסידים, נגד התופעות, נקרא להם החסידיות שהיו אז, הוא יוצא נגד אותו חסיד, שהוא בורח מהצדק, הוא בורח מהאמצע, הוא בורח מהבינוני, הוא בורח מהפשרה, הוא בורח, לא מהפשרה, סליחה, מההכללה.
כן.
הוא בורח מהכולל.
אבל מי שמשכלל את האמצע, זה חסיד.
אבל מי שמשכליל את האמצע, שמבין את טעם הדבר, את שורש הדבר, זה חסיד, יוצא לפי זה.
ומה העניין עם הירחץ, זאת אומרת...
רק עוד לפני כן, סליחה, יוצא לפי זה, שכשהמשנה אומרת על רבי יוסי חסיד, זאת אומרת שלא רק בינה שכלי ומוסרי מה שצריך להיות, אלא יש שכלול של אותו הבניין, בין אם זה בניינים שבאדם לחברו, בין אם זה בניינים שבאדם למקום, בין אם זה בשכל או בחברה או במוסר, זה לזהות את שורש הדברים ולשכלל אותם ולצמוח דרכם.
אבל מול זה ירחת נשמע משהו מאוד קטן, חסיד משכלל את הדברים, ירחת זה נשמע משהו שהוא מקפיד ככה רק להיות ירא מהדברים הבעייתיים, אבל הוא לא לוקח את זה למקומות דווקא חיוביים.
ירחת, לפי אחד ההסברים, אומר בעל נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, שהמילה חטא בתורה, כל מקום שפגשנו חטא בתורה או גם בחז"ל, הכוונה חיסרון. כלומר, חטא, הכוונה חיסרון.
אז מי שירא חטא, הוא מפחד
מחיסרון. מי שמפחד מהחטא, הוא מפחד מלהיות חסר. עכשיו, כמה מפחד מלהיות חסר? מה החיסרון? הרי החיסרון הוא אינסופי. החיסרון הוא לא רק בפעולות. החיסרון יכול להיות בדמיונות, במחשבות, ברצונות, בשאיפות. יש הרבה ממדים של חיסרון. כשהמשנה אומרת, רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא, זאת אומרת שהוא היה אדם שהבין שהשכלול השכלי והמוסרי, אפילו ברמת החסיד שצריך להיות, הוא עד כדי כך ששום צד של חיסרון אסור שיהיה בו. זאת אומרת, אם אנחנו רגע נסתכל במבנה של המשנה, כל חכם, הייתי אומר, משכלל צד מסוים. רבי אליעזר בן הורקנוס הוא את השכל, רבי יהושע הוא את המוסר, רבי יוסי הוא כבר משחל את שניהם משורש הדברים, ורבי שמעון בן נתנאל הוא כבר מדייק את הדיוקים היותר פרטניים, עד כדי כך שהוא היה ירא משום חיסרון שהוא.
ואז מגיע רבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר, שזה שוב קצת מזכיר לנו את הדימוי של בור סוד שלא מאבד טיפה, שזה שני דימויים ככה מהטבע, אבל מאוד שונים. בור סוד שלא מאבד טיפה זה משהו סטטי, ומעיין המתגבר זה משהו שהוא נובע, זה משהו שהוא משפיע יותר על הסביבה, ככה לפחות זה נשמע, יותר משפיע על הסביבה שלו.
נכון, ובאמת חכמים אמרו שיש בעצם, הייתי אומר, שני סוגי גדלויות אצל תלמידי חכמים. יש גדלות שהם קראו לה סיני, ויש גדלות שהם קראו לה עוקר הרים. רבא ורב יוסף, הגמרא דנה בזה. סיני זה אותו אדם, שאם אפשר לומר חס ושלום ברמה הטכנית, כן, יש לו הרבה ידיעות שעברו במסורת מאז הר סיני.
סיני זה בור סוד שלא מאבד טיפה.
סיני זה בחינת בור סוד שלא מאבד טיפה. הייתי אומר, זה יותר הממד הכמותי, הבקיאותי, ההיקפי, רוחב הדעת, רוחב הידיעות. לעומת זאת, כמעין המתגבר או קררים, זה אדם שכבר יש לו את כוח הסברה, יש לו כבר את כוח החידוש, כמו מעיין.
זה רבי אלעזר בן ערך.
זה רבי אלעזר בן ערך, ולכן הייתי אומר, רבי אלעזר בן ערך, אחרי שהוא לוקח את כל ארבעת הממדים הראשונים, הוא לוקח את כל זה, ומוסיף עוד ועוד מעבר אפילו למה שהוא...
הדברים האלה מתחברים ישירות למשנה הבאה, כי המשנה הבאה משווה באמת בין רבי אלעזר בן ערך לשאר החכמים, וגם בין רבי אליעזר בן הורקנוס לשאר החכמים. אני אקרא את המשנה. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. המשנה הזאת מאוד תמוהה. מה העניין פה של להשוות? איזה רב יותר גדול? מה העניין להתחיל לעשות את המשקולה, את המשקל המוזניים הזה בין חכמים? מה להגיד הרב הזה יותר גדול, הרב הזה יותר גדול? נשמע ויכוח של ילדים.
חס ושלום. כמו שאמרנו בהתחלה, לא מדובר כאן על איזושהי השוואה או תחרותיות, אלא מדובר כאן על ממדים שונים. ובאמת יש באדם, כמו שאמרנו מקודם, יש באדם שני ממדים. ממד אחד זה הממד לקבל מהדורות הקודמים, ולהיות כלי קיבול לכל האוצר הגדול שהצטבר והתנחל בלבבות ובנפשות, במהלך כל הדורות. ויש ממד שני באדם שהוא ממד החידוש, היצירה. הייתי אומר, אולי באופן מאוד מאוד כולל, המשבר בין אבות לבנים של יהו נביא צריך להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, זה בעצם המשבר הזה. האבות תמיד הם בדרך כלל יותר שמרנים, הם רוצים לקבל מהדורות הקודמים, כוח החידוש, היצירה אצלם הוא פחות מרכזי. לעומת הבנים, שהם מלאי מוטיבציה, מלאי רצון, מלאי כוח, חלומות, שאיפות, הם רוצים יותר לחדש.
אבל הבנים גם הופכים להיות אבות.
נכון, ולכן כשהבנים הופכים להיות אבות, אז הבנים שלהם אומרים להם, אנחנו רוצים להיות בנים, אתה צודק. גם כאן בין החכמים, בין שני החכמים, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי אלעזר בן ערך, יש כאן בעצם שני ממדים. אחד מהם, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה. דהיינו, הוא, אם אפשר לומר, החכם שמסמל את הקבלה של כל הדורות, את קבלת התורה מכל הדורות שהיו. רבי אלעזר בן ערך אומר, ודאי שצריך לקבל את התורה מכל הדורות שהיו. משה קיבל תורה מסיני וכו', אבל אנחנו חייבים להוסיף, אנחנו חייבים לחדש, אנחנו חייבים להיות כמעיין המתגבר. ותמיד היו בין החכמים מחלוקות. האם עדיף סיני, כלומר אותו אחד שהוא בעצם מקבל לתוכו את כל מה שהצטבר, ואת זה מייצב ומבסס וכו', או עדיף אחד שיהיה מייצר ומחדש,
אבל זה לא הניסוח של המשנה. המשנה לא אומרת מי עדיף, רבי אליעזר בן הורקנוס או רבי אלעזר בן ערך. המשנה אומרת שרבי אליעזר בן הורקנוס שמים אותו על צד אחד ואת כל החכמים בצד שני והוא מכריע, ואז דעה אחרת אומרת, רבי אליעזר בן הורקנוס, אני שם אותו עם כל החכמים בצד אחד, רבי אלעזר בן ערך, המשקל שלו יותר חזק. אז זה לא השוואה בין שניהם, זה גם השוואה בין רבי אליעזר בן הורקנוס לשאר החכמים.
נכון, ולכן באמת, כמו שאמרנו מקודם, כוח השימור, הייתי אומר, וכוח החידוש, השימור והחידוש, אלה בעצם שני הכוחות שכוללים את הכל. למשל, דוגמה, ברכת כהנים. ברכת כהנים, הפסוק הראשון, כידוע, שלוש מילים סך הכל. יברכך השם וישמרך. וישמרך, שימור, לשמור את הקיים, לשמור את היש. יברכך, ברכה, תוספת, חידוש. נו, אז היה צריך להיות, קודם כל צריך לשמור את הקיים, ישמורך השם, יברכך. למה הברכה קודמת לשמירה? אז באמת יש הרבה מה לדבר על זה, אבל כאן אנחנו מזהים את המתח הזה, שמצד אחד הכל מתחיל מהשמירה, אבל מצד שני, אם לא תהיה ברכה בשמירה הזאת, אז יכול להיות שגם לא נשמור את מה שיש. לכן תמיד כוח היש הקיים, וכוח התוספת על היש הקיים הזה, שני הכוחות האלה הם שני כוחות יסודיים ביותר, בבניין האדם הפרטי, בבניין האומה, בבניין התורה בעם ישראל. לכן אנחנו לא מזלזלים, לא בסיני, ולא
בשאר החכמים.
ובוודאי לא בשאר החכמים, שבעצם הכל כלול בתוכם.
אז בעצם ההשוואה כאן היא לא השוואה של האנשים עצמם, לא של רבי אליעזר מול רבי אלעזר, ולא של רבי יהושע ורבי יוסי מולם, אלא השוואה של היסוד הזה, של התכונות האלה, של עוקר הרים, של סיני, של בור סוד, של מעיין המתגבר, זאת ההשוואה.
כן, ואני חושב שבאמת צריך להתרגל לכך שכל אדם, כל חכם או כל אדם, יש לו איזושהי תכונת יסוד, הייתי אומר איזה בית אב, שהוא בעצם מרכז הכובד של האישיות שלו, שמהשמש הגדולה הזאת יש בעצם הקרנה דרך הקרניים על כל מיני פרטים וסעיפים של חיים. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מחפשים איזה אדם מושלם. מי הוא האדם המושלם? מי הוא האדם שמושלם בהכל? הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, פיזר את הכישרונות, פיזר את הכוחות, פיזר את היכולות. הקדוש ברוך הוא בעצם נתן לכל אדם בישראל, או לכל אדם בכלל, נתן לו, ברוך השם, ריבוי כישרונות. כל אחד מאיתנו צריך בעצם לברר את הכישרון המרכזי שלו, ואת זה להשפיע על כולם. ולכן אף אחד חד ושלום לא שייך שיתגאה על מישהו אחר, שיחשוב שהוא יותר טוב ממישהו אחר. כל אחד יש לו את העניין שלו, את האישיות שלו, את התפקיד שלו. וכאן, מה יותר גדול מרבן יוחנן בן זכאי, שאומר, חמישה תלמידים, כלומר, התורה שעוברת במהלך הדורות, בתחילת תקופת החורבן, עוברת דרך חמישה מרכזיים, שכל אחד מהם מביא את מה שיש בו לעם ישראל לדורות, וכל אחד מהם משלים את עצמו וניזון מהממדים האחרים של החכמים האחרים.
כן, אבל ממד ההשוואה בין התכונות ובין הדברים יבוא לידי ביטוי גם במשניות הבאות, כשכל אחד מהם יגיד דברים, ואז עדיין יהיה איזשהו ציון לדברים והערכה, איזה דבר, אלה הדברים הם יותר משמעותיים מהשני. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן ממשיכים עם העניין הזה של ההשוואה.
אני לא הייתי אומר השוואה, כי היום המילה השוואה זה אני יותר טוב ממך. כן, היום אנחנו חיים בעולם שבו אדם...
אבל אלה המילים של המשנה, מכריע, מכריע...
אבל צריך להבין מה המשנה אומרת. מכריע למשל זה גם מלשון לכרוע, כלומר אני קורא לפניך, כלומר אני נכנע לפניך, כלומר אני מקבל אותך. לכן מכריע זה לאו דווקא במובן שאני יותר טוב ממך. ובכלל אני אומר, צריך להתרגל לתפיסה שאנחנו לא חיים בעולם של השוואה ותחרות, כשאדם מודד את עצמו על פי איך שאחרים חושבים אותו או איך הוא ביחס עליהם. אלא כל אחד מאיתנו לפי האישיות שלו, מיצוי הפוטנציאל שלו, וזה מה שהוא מביא לעולם.
לפי דבריך הרב, העניין של המוזניים פה צריך לשים ככה אותם בפרופורציות, לא לצייר את זה יותר מדי בראש כאיזשהו השוואת כוח, כמו שבדמיון הפשוט עולה.
הייתי אומר שכל אחד צריך לשים את עצמו על המוזניים של עצמו, כשבצד אחד יהיה הפוטנציאל שלו, ובצד השני יהיה הביטוי של הפוטנציאל הזה, הבכוח והבפועל, והוא דן את עצמו כמה הוא הצליח להוציא מהכוח אל הפועל.
טוב, תודה רבה לרב ערן.
תודה רבה לשי, ותודה רבה לכל הצופים בבית.
תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו נמשיך עם התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, במשנה הבאה, בתוכנית חדשה. עד אז, להתראות.